בסדר?
טוב, שלום לכולם. באמת אני לא הכרתי את הרב יונתן זקס, כלומר לא נפגשתי איתו ככה באופן פנים אל פנים או משהו בסגנון הזה, בטח חלקכם כן, אבל קראתי כן דברים שהוא כתב, ואמרתי, בוא נלמד משהו שהוא קשור לאישיות שלו וגם למהפכות שהוא עשה, אז אני רוצה קצת דרך הסיפור הזה לתאר את אחת המהפכות הגדולות שהוא רצה בכל מקרה לעשות. אני חושב שהוא קצת הצליח, אני בעיקר קראתי כתבים שלו, לאו דווקא אחרי מותו, זה לא, זאת אומרת, אהבתי לקרוא חלק מהספרים, אז רציתי להציע בפניכם פרשנות לפרשת השבוע, למאבק של יעקב בעשיו. איך הוא מפרש את זה? איך אנחנו היינו רגילים? ואיך הוא מפרש את זה? ואז קצת ללמוד מהאישיות שלו בעניין הזה. איך אנחנו רגילים להסתכל על המאבק שבין יעקב לעשיו? אז כפי שהפסוקים אומרים, תומים בבטנה, ויעקב אוחז בעקב עשיו, כבר לפני כן בנבואה נאמר, שני גויים בבטנך, שני לאומים ממאיך יפרדו, ולאום ילאום יאמץ, אנחנו כבר מיד מרגישים את המתח בין השניים, ורב יעבוד צעיר, כלומר יש פה איזה סיפור, שיעקב אוחז בעקב עשיו, מנסה ליטול משהו ששייך לעשיו, ובעורמה הוא לוקח, מוכר לו את הבכורה, תמורת נזיד עדשים, והפסוקים גם ככה מגבים את זה, ויוכל וישת, ויקום וילך, ויבז. כלומר, זה עשיו, הפזיז, חסר הערכים, שמוכן תמורת נזיד עדשים, למכור משהו כמו מעמד, בכורה, ויעקב השקול, שיודע למצוא את הזמן הנכון, וזוכה בבכורה שמחר לו עשיו. ואז הפסוקים מתארים את זה שפתאום רבקה שומעת שמחלקים פה ברכה, ויעקב חושבת שנכון שעשיו זה צייד בפיו, וזה נכון שהברכה תגיע ליעקב אבינו, ובצורה בתחפושת ובשבירות מילים כאלה, כמו שרש"י אומר, אנוכי, עשיו בכורך, איכשהו זוכה יעקב לא רק בבכורה, אלא גם בברכה. ואנחנו אומרים, איזה יופי, נכון, אנחנו התחנכנו על היופי שבזה. אוי ואבוי, מה היה קורה אם עשיו היה מקבל את הברכה. ומתגלגלים הלאה, ובעקבות הסיפור הזה, המתח הזה, אז ויסתום עשיו את יעקב, כלומר, עשיו שונא את יעקב וכו', ואז זה מתגלגל הלאה, הוא נפגש עם שרו של עשיו. ומנצח אותו, כי שרית עם אלוקים אנשים ותוכל, והסיפור הוא שהוא פוגש את עשיו, והוא אפילו גם קצת עובד עליו, כשהוא אומר לו, אנוכי התנהלה לי איתי, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, ושם בשעיר, מה שכתוב, ועלו משים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. אנחנו שגדלנו על אני חושב שיש פה גם הבדלי מנטליות, אנחנו שאנחנו גדלים על הדור שלנו וגם הדור של השואה, אנחנו גדלים על המתח הזה שבין הגויים אלינו, ואנחנו, בשבילנו זה סיפור ניצחון. איזה יופי, כאילו הכל, יעקב ניצח את עשיו, לא רק את עשיו, אפילו את שרו של עשיו, ואפילו נוכל לצטט מדרשים, ששרו של עשיו מודה ליעקב על לקיחת הברכה, כאילו, וגם כשהמדרש אומר, כשיצחק שואל אותו מה קרה, אז הוא אומר, ויעקבני זה פעמיים, מה קרה? איך זה פעמיים? זה רק פעם אחת? התפורתי לקח. אז עכשיו הכל בסדר. אנחנו גדלים על הסיפור הזה, ואנחנו גם חיים בתוך הרצון הזה, ככה, לנצח במאבק הזה. אנחנו ננצח במאבק הזה, אנחנו נשלוט, אנחנו ננצח, אנחנו נכבוש, אנחנו... ובא הרב זקס, דבר מאוד מעניין, אני חייב להגיד שהפרשנות הזאת היא נשענת על מדרשים. יש מדרשים שיכולים לתמוך בזה, זה לא אאוטסייד לגמרי, חס ושלום, זה משהו שהוא נכנס לתוך הקונסנזוס, אבל זה לא הסיפור הרגיל שאנחנו רגילים לקרוא אותו ולסכם אותו בדעתנו. אנחנו רואים, אני מסכם, במאבק שבין יעקב לעשו, ואנחנו רואים את הניצחון של יעקב, הוא הצליח לא רק לקחת את הברכה האחת, גם את הברכה השנייה, וזה סופו של הסיפור. הוא אומר שהמקרא, יש לו איזו גישה אצלו, שיש סיפור, ויש סיפור מקביל שהוא הפוך לסיפור הזה. כן? הוא אומר, זה הסיפור, נכון, אתה קורא את זה באופן שטחי, סיפור יפה. גם אם זה תומך בצד שלך, זה עוד יותר יפה. והוא בא ואומר, צריך להקשיב למה שהפסוקים אומרים, ויש פה ניגון הפוך לגמרי. והוא מצטט את הפסוקים, אני אביא רגע את החומרס, הוא מצטט את הפסוקים שמתארים את, את ההיוודאות של יצחק, שבעצם רימו אותו ואת עשיו, והוא אומר, כשיצחק, ויחרד יצחק חרדה גדולה, כלומר יצחק ממש, לא מבין איך קורה כזה דבר, מי זה הוא בא, מי לקח ממך את הדבר הזה? וגם ברוך יהיה, אבל מי איפה הוא עצה צייד? וכשמוע עשיו את דברי אביו, ואומר לאביו ברכני גם אני אביו, אומר כאילו יש פה איזה מין משהו מאוד פשוט, אבא ובן, שהאבא רצה, הוא אוהב את הבן, הוא רצה לתת לו ברכה, ומישהו גנב לו את הברכה, ואז... מה אני עוד אחר? מחייפו מה עשה בני, ואז אומר לו עשיו, הברכה האחת היא לך, אבי. הוא אומר, הפסוקים הללו, הם מסתדרים ממה שכתוב אצל אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר מצווה את בנה ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. האם נטילת הברכות על ידי יעקב בדרך הזו, הייתה באמת דרכו של אברהם אבינו, בוא נתחפש ונרוויח משהו? סתם, מעניין, כך הוא כותב, זה כאילו, התורה מעריכה כל כך בתיאור הרך הזה, הזועק, אבל ההומני הזה נגיד, כן? בתיאור של הרגשות הללו שנעים שם בין יצחק לעשו, סתם היא כאילו פתאום מעריכה בדבר הזה, ואז הוא אומר דבר מאוד מאוד חכם, הוא אומר, בואו ניגש לפסוקים של, של הפגישה שבין יעקב לעשו. אם באמת יעקב הוא המנצח, ורב יעבוד צעיר, כאילו הרב יעבוד את הצעיר, והוא ניצח גם את שרו של עשו, אז הוא אומר, בואו תקראו את הפסוקים, ונראה אם באמת, בואו תראו מה מתרחש שם. אז הוא מצטט, הוא אומר שכתוב שם כמה וכמה פעמים, כן? הוא אומר, עבדך עשו, כה אמר עבדך יעקב, עבדך יעקב, כה תאמרון לאדוני לעשו. אז רגע, מי האדון ומי העבד? ואז הוא ממשיך ואומר, ואמרת לעבדך ליעקב, מנך ישלוחה לאדוני לעשו. ואחר כך בהמשך, כשהוא נפגש עם עשו, אז כתוב, והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. מה הולך פה? כלומר, יעקב אבינו משתחווה לעשו, קורא לו אדוני, הוא העבד שלו, בצורה כל כך, מתרפסת אפילו היה אפשר לומר, כן? אז איך זה מסתדר עם סיפור הניצחון של יעקב? ואז הוא טוען שבאמת, בשלב הזה, במאבק עם המלאך, הוא אומר שהמאבק של יעקב עם המלאך, מה זה שרו של עשו? בפרשנות שלו, יעקב בעצם מתוודע לכך, שבעצם הוא לא היה צריך לקחת את הברכה הזו. את מה שבירכו את יעקב, זה להיות, להיות הממשיכו של אברהם, אבינו, הוא גילוי שם השם בעולם, הוא זוכה לברכת הארץ, לברכת הזרע. למה לקחת את ההון והשלטון? בשביל מה היית צריך את משמני הארץ יהיה מושביך? בשביל מה היית צריך והשתחוו לך בני אביך? זה לא שלך. ואומר הרב זקס, יעקב אבינו בפגישה פה עם עשו, הוא מחזיר לו את זה. מה זה האמירה הזאת? כן, קודם כל ההשתחוויה אליו, וגם כל הצאן והבקר, זה לא שמני הארץ, כן? ואז הוא מדייק דיוק מאוד יפה. ויום יעקב, אנא, אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כן? כי ראיתי פניך כראות פני אלוקים ותרצני, קח נא את ברכתי אשובת לך. איך המנחה הפכה להיות ברכה? אומר, יעקב אבינו מחזיר לעשיו את הברכה, אומר לו, תקשיב, לי יש את התפקיד שלי, לך יש את התפקיד שלך. ובסיכום, משפט קצר למה שהוא רצה להגיד, אומר, עם ישראל הגיע לעולם, עם ישראל, הקיימות של עם ישראל בעולם, זה בשביל לגלות את שם השם בעולם. אתם הצד האלוקי של העולם. אתם לא אמורים להיות השולטים בטבע, במשמני הטבע, אתם לא אמורים להיות הכובשים, האימפריאליסטים, אתם לא אמורים להיות הכי גדולים, הכי חזקים, הכי... לא. אתם מייצגים את הרוח של העולם. ועם ישראל צריך לפעול בכיוון הזה, לייצג את הצד האלוקי שבעולם. וכל הרצון לכבוש, הוא דרך זה רצה לשלול מכל הדתות את המאבק. הוא אומר, אל תביא את התורה או את הדת, אני לא יודע מה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ובשמה לבוא להגיד, אנחנו אמורים לנצח, אין מאבק, שכל אחד ימלא את תפקידו, עשיו צריך להיות עשיו, באמת מגיע לו שמני הארץ, באמת מגיע לו על חרבך תחיה, זה עשיו, הוא שולט, הוא... עם ישראל צריך להביא את הקדושה לעולם, את דבר השם לעולם. בוא נהיה אנחנו, כך הוא טוען. הוא אומר שיעקב אבינו נפגש, נאבק עם המלאך או נאבק עם עצמו. מי הוא אותו יעקב אבינו? ובעקבות זה הוא מחזיר לעשיו את הברכה. אני חייב להגיד, זה פירוש מפתיע. ואז הוא אומר שבעצם זה שני סיפורים. זה סיפור אחד שאנחנו רגילים ואנחנו הולכים איתו. והסיפור השני, שבעצם יעקב אבינו מתוודע על האמת הפנימית של מי זה יעקב אבינו. עכשיו הוא אומר שהמקרא עצמו, התורה עצמה, כשהיא אמרה, ורב יעבוד צעיר, היא משאירה את העמימות שם. מי זה יעבוד את מי? הנושא כתוב בתחילת הפסוק או בסופו? את הרב יעבוד הצעיר, כן? או הפוך, הרב יעבוד את הצעיר כמו שאנחנו רגילים. אז זו הייתה הפרשנות שלו, והיה לי חשוב להביא אותה. אני חושב שיש בה משהו יפה, כי זה נכון, שאני חושב שהוא דיבר יותר על אחרית הימים, היום כולנו מבינים שעם ישראל צריך את הכוחות לשלוט, וגם את ברכת הארץ, יש לי כמה קושיות על הפירוש הזה, כן. אני מוכן להגיד לכם אחת מהם, אבל אני רוצה קודם כל שאת הרוח של הדברים, בוא אני אסכם את זה במשפט אחד, כשאומרים שלמדינת ישראל יש וואו, 400 פצצות אטום, לא יודע. כשאני חושב על איך הוא היה שומע את זה, ויש לה, היא מעצמה צבאית. זה מראה על סייעתא דשמיא, אבל, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כך. אבל בסופו של יום, ככה אני קורא אותו, לא באנו לעולם להיות מעצמה צבאית. באנו לעולם כדי להביא דבר השם לעולם. אם יהיה לנו 400 פצצות או 600 פצצות, יכול להיות שבתחילת הדרך, עכשיו בתנאי האמצע האלה, אנחנו זקוקים לזה, אבל הוא חלם על סיום המאבקים, שכל אחד ימלא באמת את תפקידו. יש לי קצת קושי, כן, עם הפרשנות הזאת, כי קודם כל היא לא פרשנות שאנחנו רגילים אליה, ובטח לא עם הדרשה של הרב במדבר שור, אפשר לשלב אותה, אבל זה הייתה לו אומניות, לא במובן של אומניות אירופאית כזאת, שהכל טוב, הכל נחמד, הייתה לו קריאה חזקה להפסיק עם לכבד כל אדם באשר הוא בלי השוואה בין עמים, בין תרבויות. לכל אדם יש תפקיד, והוא ידע להגיד שלעם ישראל התפקיד שלו הוא תפקיד אחר לגמרי מהתפקיד של בני עשיו. קצת קשה, אני מוכן בכל זאת לחתום בקושייה, כשמשה רבנו חותם את התורה, מעונה אלוהי קדם, כן? ובגאוותו שחקים, איך כתוב שם? ואשר עם נושא והשם, חרב גאוותיך. כאילו, משה רבנו חותם את התורה בזה שכן, אנחנו גם מכירים את הפסוקים בפרשת בחוקותיי, משמני הארץ, וישיג לכם דייש את בציר, והרדפתם את אויביכם. יכול להיות שזה שלב אמצע, אבל כשמשה רבנו אומר שהגאווה של עם ישראל זה החרב, זה דבר שכאילו, אני לא חושב שזה קושייה... יש אמת בתפיסה הזאת שלא באנו לעולם בשביל להמציא, בשביל שיהיה לנו פצצות אטום ונהיה המעצמה הכי גדולה, באנו בשביל להביא דבר השם דרך הדברים האלה. בוא נגיד ככה, בוא נעדן את זה. אבל זה פרק מסוים מהתורה שלו, שאמרתי שאני אשמיע לכם. אני חושב שזו הייתה המהפכה שלו. תודה רבה על הבמה.
תודה, תודה הרב חדרי. באמת, הרב חדרי, אני חושב שהדברים שאמרת הם מאוד משמעותיים. אני מאוד שמח שבאמת לקחת ולימדת גם ראייה חדשה וגם בדיוק אותו. מצד אחד, זאת לא, כמו שאתה רמזת, לא על זה גדלנו. זה לא תורת הרב קוק. זה אפילו לא הרב סולובייצ'יק. זה משהו אחר, זה משהו בפני עצמו. מצד שני, זה נאמר מתוך לא איזה ראייה ליברלית, מתוך ראייה שנותנת שליחות ותפקיד עצום לעם ישראל. דווקא לראות את הוידאו שאני הולך להראות בסוף, אחרי מה שהרב חדרי אמר עכשיו, זה עוד יותר מעצים. כי אדם שמראש מוריד את כולם ורק מחזיק מעם ישראל, אז זה ברור. אבל אדם שחי בתודעה כזאת ולמרות זאת, הוא יכול לדבר בוואו, עם סגולה ויש לנו תפקיד ואנחנו עם שליחות מיוחדת, זה מדהים. אני חושב שהשילוב הזה הוא מדהים, לא לאבד את השליחות של עם ישראל למרות הדברים וההכלה של עמים אחרים בעולם. אז תודה, תודה רבה על הדברים. אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את הרב